ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבוד הזרה דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. אנחנו היום ממשיכים באופן ישיר הנושא שהתחלנו בשיעור הקודם, הנושא של הכשרת כלים, כלים שרכשת מגוי. יש כלים חדשים, דיברנו על זה בשיעור השבוע, שצריך, למרות שהגוי לא השתמש בו בכלל, צריך טבילת כלים, וכלים משומשים שרכשת מגוי צריך בנוסף לטבילה, צריך גם הכשרה על ידי, תלוי איך הגוי ישתמש בו. אם הגוי ישתמש בו למשל לבשל מאכלים שלו במים, בהרתחת מים, בישולים על בסירים, ששם אותם על הגז למשל, צריכים הגעלה, להגעיל את הכלים במים רותחים. אם הוא ישתמש בהם ישירות באש, כמו שעושים על האש, צליעה, אז גם הכלי שרכשת מהגוי צריכים ללבן את הכלי, הכשרה ישירות באש. מבחינת המבנה של העמוד הנוכחי של הגמרא, אנחנו פותחים עם מה שנראה כסתירה בין שני מקורות, דווקא בכלים שמשתמשים בהם ישירות באש. במקור אחד כתוב שההכשרה שלו על ידי ליבון באור, אור זה אש. במקור שני, שהוא נמצא בתחום קורבנות בית המקדש, הדרך שמכשירים את הכלים האלו, אנחנו לא הסברנו מה הבעיה בהם בכלל, אבל דרך הכשרה כתוב בהגעלה, לא ליבון הכלי, אלא מגעילים אותם, שמים אותם בסיר מלא מים רותחים, ובכך נגעיל אותם. אז איך פועלים? שוב פעם, השתמש בכלי ישירות באש, האם מלבנים אותם באור, או מספיק הגעלה? כדי ליישב מה שנראה כסתירה, אנחנו נראה, זו שש גישות, ובצד בשוליים של הגמרות המסומנות כתבנו נושא/מבנה. אתם רואים בשוליים ממול הנקודת התחלה פה משולש, שש תשובות ליישב סתירה בין שני מקורות בעניין הכשר כלים, שפודים ואסקלה, סוגי כלים שבדרך כלל שהם מיועדים לשימוש ישירות באור, כמו שצולים, אנחנו גם היום עושים שיפודים, צליעה, הכנת המזון ישירות באש. הגמרא, ארבע שורות מראש עמוד, רמי לרב עמרם לרב ששת. רב עמרם מעלה מה שנראה כסתירה בין שני מקורות. תנן, ראינו אצלנו בנושא של כלים שאתה רוכש מגויים, השפודים והאסקלה, הם הוזכרו במשנתנו בעמוד הקודם, ב-INA עמוד ב', מלבנן באור. והתנן גבי קודשים, השפוד והאסקלה, מגעילן בחמין. מה הבעיה בבית המקדש? מה יכול להיות בעיה? אז אם השתמשת בשיפודים כדי לצלות קורבן, והקורבן נאכל סך הכל אותו יום ובמשך שעות הלילה, כבר בבוקר הוא הופך להיות נותר. אז נכון, אין כאן בשר על השיפוד, אבל נבלע בתוך הכלי, או השיפוד או האסקלה, נבלע טעם של אותו קורבן, והוא נקרא טעם נותר, ונותר הוא אסור באכילה. ואיך, ועוד איך אסור באכילה? יש על נותר בין, למשל קורבן שעבר זמנו, יש איסור קרת על אכילה כזאת. בכל אופן, יש שני מקורות. הטיפול של נקרא בליעה בעייתית בהקשר לכלים של הגויים ליבון באורט, בליעה בעייתית בהקשר בית המקדש, הגעלה. למה? למה ההבדל? אמר לי, אז רב ששת שנשאל עונה, אמרם ברי, אמרם בני, כאילו. מה עניין קודשים אצל גאולי עובדי כוכבים? איך אתה משווה את הנושאים בכלל? אחה בקודשים את הרבלה, בשעה שהשתמשת בה לקורבן, הכל היה מותר. מאחר שהבנייה הייתה באתר, נקודת ההתחלה שונה. אצל קודשים, הנקודת ההתחלה הייתה בליית אתר. לכן, כשאנחנו מדברים על הצורך להגיל אותם, הצורך להכשיר אותם, הגלה מספקת. האטם, כלים של חשתי מגויים, איסורה בלה. אמר רבא, אבא מקשה על התשובה הזאת של רב ששת. סוף סוף, כי קפלית, איסור הקפלית, מה זה משנה איך זה נבלע, מה היה המצב בבליעה מקורית? כעת, כשאני רוצה להשתמש בו, הטעם הוא טעם של איסור. בין אם זה כלי של הגוי, הוא יפליט טעם של בשר פיגולים, בשר חזיר, בין אם זה מדובר בקודשים, הוא יפליט טעם של, של איסור נותר. אלא אמר רבא, מהי הגעלה? נמי, המילה הגעלה שמוזכר במקור בעניין הקורבנות, מה הכוונה? שטיפה ומריקה. לשטוף אותה. אמר לה אביי, מי דמי? איך אתה אומר שהגעלה פירושו שטיפה ומריקה? מריקה ושטיפה בצונן, ידוע שהביטויים האלו זה לשטוף את הכלי מבפנים ומבחוץ בצונן, במים צוננים. עגלה וחמין, אף אחד לא יקרה שטיפה ומריקה בלשון הגעלה. אז שוב פעם, לא ברור המקור שקשור לקודשים שמאפשר הכשרתו על ידי הגעלה. אלא אמר אביי, יגיד עליו ראו. אמנם זה פסוק, אבל משתמשים בפסוק הזה לצורת לימוד. הגמרא תסביר. תנא אחא ליבון, התנא שלנו, כלי גויים שרכשת, כלים משומשים, מלמד על הטיפול שאנחנו קוראים ליבון. והוא עדיין להגלה, צריכים גם הגלה, צריכים את שניהם. הוא רק מזכיר אחד מהם, צריכים גם את, כמו ש, שפה יש ליבון, במקום השני, הקודשים מוזכר הגלה, אז כמו ששם צריך הגלה, גם פה, בנוסף לליבון. תנא אתם הגלה, והוא עדיין לליבון. ואצל קודשים, כתוב הגלה, אבל מכוח הזה שאומרים, יגיד עליו ראו, תן לראו, לחבר, לפסוק השני, ללמד גם פה, אז אומרים, שמה כתוב הגלה, והוא עדין לליבון. רשי כותב, למטה מפה, יגיד עליו ראו, איבאי למתנינו לתרוויו, ליבון והגלה בחדה, או במשנתנו או בקודשים, ועד עדית ניחדה בעידך, ותגמר חבר את המינה. מה שרשי מסביר עכשיו זה האמת היא שהייתי צריך להמתין לא לקרוא את הרשי, כי זה בא בהמשך. אבל רשי למעלה קצת, ויגיד עליו ראו, ונלמד משנה מחברתה של קודשים ממשנתנו ומשנתנו משל קודשים, כמו שאנחנו הסברנו מקודם. אבל בעיני רבה זו לא דרך לימוד. לא, או, לא אומרים יגיד עליו ראו ונשנה ונלמד פרט אחד פה ופרט אחד שם. הממשיך הגמרא, אמר לי רבה, אי אחי, אם אתה טוען שבנושא הזה, ביישוב המקורות, מיישבים אותם על ידי יגיד עליו ראו, הצורה היא אחרת ממה שאתה הבאי אמרת. יחי לתנינו לכולו בחדה, באחד מקומות תלמד את כל מה שצריך. אם בסופו של דבר אתה או הבאי אומר שצריכים גם ליבון וגם הגלה, אז באחד מהמקורות האלו צריך להיות כל הפרטים, כלומר גם הגלה וגם ליבון באחד מהמקומות. ולתני חדה בעידך החיתי, ובנושא השני תלמד רק אחד מהם, ולמה, ואז תפעיל את הרעיון הזה, הצורת לימוד, יגיד עליו ראור, ותגיד כמו ששם מוזכר אחד מהפריטים אבל יחד עם השאר, גם פה בנושא השני שמוזכר רק אחד מן הפריטים, יש להבין שנלווה אליו גם שאר הפריטים, שאר הדרישות. אבל זה לא מה שקרה פה. פה יש לנו כלי גויים, כתוב רק ליבון באור. אצל קודשים כתוב רק מגילן. אז הדרקו של הדוכתאי, אנחנו חוזרים לבעיה. אלא אמר רבא, זה כבר גישה רביעית. קודשים היינו תמיו, כדרב נחמן אמר רבא ברבוע, דאמר כל יום ויום נעשה גיעול לחברו. אולי בלי להסתכן להקדים את המאוחר, אבל הכוונה פה בבית המקדש, כל יום היה הגעלה בעצם. הגמרא תסביר, אנחנו תוך כדי המשך הגמרא נסביר מה הכוונה מאחורי המשפט הזה שכל יום ויום נעשה גיעול לחברו. אבל השורה התחתונה, אין כל כך בעיה במוחרת והמשך שימוש בכלי המקדש, בכלי הקורבנות. אז כבר נכנסת כעת לדוגמאות. אתה אומר שכל יום ויום נעשה גיעול לחברו, תנח שלמים, קורבן שלמים. כיוון דלשני ימים מתאחלי, מקמי דנבי נותר, כהבי גיעול. קורבן שלמים, כמה זמן יש לאדם לאכול קורבן שלמים? יומיים, כלומר יום פלוס לילה פלוס עוד שעות היום. אז ורק אחר כך הוא הופך להיות נותר. אז מאחר שיש לך יומיים לאכול אותו, אז נגיד ביום ראשון אתה מכין, אתה מבשל, צולה קורבן שלמים. במוחרת אין פה נותר, אתה מכין עוד קורבן שלמים. בהכנת הקורבן השלמים השני, תוך כדי הכנתו, מה שהיה בלוע נפלט, והבשר החדש של השלמים של יום שני, זה מה שישאר נגיד בשיפוד. וכן על זה הדרך יום שלישי, אין פה נותר, כי הקורבן השלמים של יום שני לא הופך להיות נותר עד יום שלישי. אז קורבן השלמים של יום שלישי הוא מפליט את הטעם של הקורבן שלמים של יום שני, ואין שום בעיה, ולכן אין צורך לליבון. כל יום ויום הווה, כמו שאמרנו, גיעול לחברו. אז הגמרא אומרת, כל זה טוב ויפה אם מדובר בקורבן שלמים, אלא חטאת אם אתה משתמש בכלים לצליית קורבן חטאת. כמה זמן יש לאכול קורבן חטאת לפני שהופך להיות נותר? יש לך רק אותו יום שהוקרב הקורבן והלילה אחריו. כבר בבוקר הראשון, אחר כך בבוקר הראשון הוא הופך להיות נותר. אז אם ביום ראשון הכנת צליטה בשר חטאת, מה זה יעזור ביום שני? ביום שני אתה רוצה להכין עוד חטאת, מה בלוע בתוך הכלי? חטאת של אתמול הוא כבר עכשיו נותר. אז הגמרא אומרת, אלא חטאת כיוון דליום ולילה מתעקלה, כי מבשל בה העידנה חטאת הווה נותר. כלומר, עד למחר, מה שאחד היום עד למחר הופך להיות נותר. כי עד המבשל בה למחר, שאתה רוצה להשתמש בכלי, בשיפוד הזה, מחר, או שלמים, או חטאת, לא משנה. כפלת נותר, חטאת דהעידנה, הנותר של החטאת של העידנה, כלומר, של יום הראשון, אותו טעם של חטאת של יום הראשון, נפלט בחטאת ושלמים דמחר. אמרי, הגמרא עונה, איך עוקפים את הבעיה הזאת? איך בבית המקדש לא נתקלים בזה? איך בבית המקדש אתה לא מצריך ליבון כדי להגיל או כדי להוציא את בליעת הנותר? איך? אז הגמרא מסבירה, לא צריכה דכי מבשל בה חטאת העידנה. שוב פעם נחזור לדוגמה, ביום ראשון הוא צולע בו, המילה מבשל כולל צליעה, הוא מבשל בשר חטאת היום, באותו יום אדם מבשל בה העידנה שלמים. עכשיו שלמים יש לך גם היום וגם כל שעות היום מחר לאכול את השלמים. חטאת דלמחר ושלמים דאתמול בעדי עדדי קשלים זמניו. במילים אחרות, או אולי נחזור על זה מההתחלה, הדוגמה הזאת, ביום ראשון אתה מבשר בחטאת, באותו יום ראשון אחר כך אתה מבשר שלמים. עכשיו בבישול השלמים נפלט טעם החטאת שבישלת בו כמה שעות מקודם. אין כאן כבר בליעה של החטאת של יום ראשון. מה יש כאן? בליעה של שלמים של יום ראשון. טוב, אז כשאתה מגיע ליום שני אין כאן נותר, כי יום שני עדיין בתוך תחום הזמן שמותר השלמים של אתמול. אז באותו יום שני מה אתה עושה? אין בעיה, אתה רוצה להכין קורבן חטאת, בבקשה. וכי הסוף זמן השלמים עד שהוא הופך להיות נותר, וסוף זמן החטאת עד שהוא הופך להיות נותר, זה ביחד. ככה הגמרא אומרת, דחטאת דלמחר ושלמים דאתמול בעדי עדדי קשלים זמניהו. לגבי איסור נותר, הזמן נותר חל ביחד, ועדר מבשל שלמים דלמחר. באותו יום שני אתה מבשל בכלי אחרי שבישלת ביום שני חטאת, אתה מבשל שלמים, ואז אין נותר במוחרת, כי השלמים שבישלת אחרי החטאת באותו יום שני הפליט את כל טעם החטאת. ואנחנו מקבלים תוספת זמן בגלל שהקורבן השני שבישלת בו באותו יום שני היה שלמים, זה מאפשר לך לעבור ליום שלישי בלי נותר. אם אנחנו עוקבים אחרי כל המלאך הזה, יחי, הגלה נמי לא ליבאי. אז לא צריכים הגלה גם כן, כי לא, אין פה, אין שום בליעת איסור. למה במקור למעלה כתוב שבקודשים מגילן בחמין? קשיה. זה באמת קשה. זה נשאר כקושיה, למה צריכים בכלל הגלה? אז שוב פעמים, ביום ראשון בישלת בו חטאת, אחרי החטאת ביום ראשון בישלת בו שלמים, אין שום בליעת חטאת עכשיו, כאשר מגיע ליום שני אין שום טעם נותר. עכשיו אתה רוצה להכין חטאת ביום שני, בבקשה, תכין חטאת, ותכין אחר כך שלמים. ככה הם פעלו בבית המקדש, ושוב פעם, עד שמגיע ליום שלישי, אין שום נותר, כי החטאת של, של יום שני, הטעם שלו נפלט אחרי שהכנת באותו יום שני את השלמים. אתה מגיע ליום שלישי, יש רק טעם שלמים. אז כפי שהגמרא שאלה, מה, אז למה בכלל יש איזה צורך להגלה? קשיא. וזה נשאר כקשיא. רב פאפה אמר, רב פאפה הוא גם בא ליישב את המקורות שראינו מקודם, ורשי פה מוסיף, מתחת לגמרא, שורה שנייה, רב פאפה אמר, אי קריד, אי לא קריד, לעולם בקודשים איסורה פלית. לפי רב פאפה, הוא לא מבין את התהליך בבית המקדש, כמו שהרחבנו עכשיו עם הכנת השלמים אחרי החטאת וכו' וכו'. לא, יום ראשון הוא הכין חטאת, ביום שני יש כאן בליעת נותר, ובכל זאת מספיק הגלה. למה? ודקה קשיא לך ניבאי ליבון כמעט ניתין, אם צלית קורבן חטאת ביום ראשון, אז למה ביום שני לא מלבנים את השיפוד באש? כמו אצלנו במשנה, כלים שרכשנו מגויים שהוא השתמש בהם באש, לא דמי, אין מה לדמות, להשוות ביניהם. תגיעול עובדי כוכבים, איידי דלא מבשלו כל שעתה, הם לא בשימוש תמידי. יום ראשון הוא צולע עושה על האש, עד שהוא משתמש בו עוד פעם, זה יכול להיות עוד כמה ימים, זה לא בשימוש תדיר. אז מאחר שהוא לא מבשל כל שעתה, הוא מתקשה הבליעה בתוכו, ונדבקת בו בכולו, ואין נוח לפלוט בהגלה, עד שמלבנו בו, אבל בקודשים, דכל שעתה מבשלי בו, לא קריד, לא נהיה קשה להפליט אותו, ונוח לפלוט. אם כך, בהגלה, כפלת בהגלה שזה פחות בחוזק מליבון, אבל זה מספיק, בגלל שלא לא הספיק הזמן להגיע לרמה של מה שנקרא פה קריד. אז נחזור לגמר, כי הגמר מאוד בקיצור. רב פאפה אמר, היי קריד, אצל כלי גויים, מאחר שזה לא בשימוש תדיר, יש קריד, הוא מתקשה ואינו נוח להפליט אלא על ידי ליבון. היי לא קריד, אצל קודשים שהשימוש הוא בתדירות גבוהה, האיסור לא הספיק להתקשות כל כך, ומספיק הגלה כדי להפליט את האיסור, את הטעם האיסור. רב אשי אמר, לעולם כדאמרן מעיקרה, אנחנו בזה חוזרים למה שרב ששת אמר למעלה, אך היתר הבלה, אך האיסור הבלה. בקודשים סך הכל בזמן השימוש היה בעתר גמור, לכן אין צורך לליבון. אצל הגויים בשעת הבליעה המקורי היה בליעת איסור. ודקה קשיא לך, ובכל זאת שאלנו, דבעידנא דקפלית, בקודשים, כשמגיעים למצב של השימוש במחרת, הוא פולט, אם אתה לא מכשיר את הכלי, הוא פולט איסור, איסור נותר. נקרא את זה עוד פעם, ודקה שלך, דבעידנא דקפלית, איסור קפלית, בעידנא דקפלית לא איתן איסור בעיני. זה נכון שהוא פולט איסור במחרת, אבל זה רק טעם, אין כאן איסור בעין. וכאן רש"י מוסיף את העיקר, אצל הקודשים מעולם לא הוכר איסורו, לא היה דבר אסור בעין בעניין כלי בית המקדש. סך הכל טעם בלוע הפך להיות נותר, אבל לא איזו נתח בשר אסור לא היה. ולכן בקודשים ניתן להקיל ולהסתמך על הגלה בלבד. הזכרנו את הטיפול, את ההכשרה שנקרא ליבון, ועד כמה מלבנן. אמר רב מני, עד שתשאיר קליפתן. רש"י לא נותן פירוש על זה. אז בספרים, בפוסקים, יש הסבר. תשאיר קליפתן, אתה משיג את הרמה הזאת כשנגיד כשניצוצות עפות מאותו כלי מכוח הליבון, שאתה מכניס אותו לאש, אתה משתמש בברנר, אז אתה, אפשר לראות ניצוצות שניצזות עקב כך. אז שוב פעם אנחנו אומרים פה דברים ש לא מתחייבים על הלכה למעשה, אנחנו רק באים לפרש איך בא לידי ביטוי הרמה של הליבון שנקראת השרת קליפה. וכיצד מגילן, איך עושים הגעלה? המבונה יורה קטנה בתוך יורה גדולה. אם קנית מגוי סיר קטן, אתה מכניס אותו לתוך סיור גדול עם מים רותחים. יורה גדולה, מים, קנית איזה סיר ציבורי שמכינים במזון לציבור גדול, וכזה סיר קנית מגוי, איך מכשירים את זה? אין פה אפשרות להכניס כזה סיר לעוד כלי, עוד סיר שעומד על האש עם מים רותחים. אז מה עושים? תשמע דהו דודה, כמו דוד, דהווי בי רב אקוויה. היה כזה סיר גדול שהיו צריכים להכשיר אותו אצל רב אקוויה. מה הוא עשה? האדרלה הוא סיבב סביב השפה העליונה של אותו דוד. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', גדנפה דלישה הפומה ומליו המאיה ואלתך. רש"י כותב בשורה הראשונה, גדנפה דלישה, שפה של עיסה סביבות פיה כלי, הדוד הזה. ואותו סבב של עיסה, עשית מין טבעת אפשר, או סבב של עיסה סביב כל הקדרה מלמעלה, והעיסה הייתה גבוה קצת משפת הסיר, השפת הדוד. רש"י אומר, כדי שתקבל מים הרבה ויעברו הרותחין על שפתה. שאתה ממלא את הדוד עד השפה העליונה, אז הוא מלא. מה העניין שלנו? אנחנו מעוניינים להכשיר גם השפה העליונה, כי תוך כדי שימוש על ידי הגוי בסיר, אז גם טעם איסור נבלע באותו מקום שפת הסיר. אז איך אנחנו יכולים להבטיח שמים הרותחים שמבעבעים, שרותחים בתוך סיר, יגיעו לשם? אז יצרת מין שפה מלאכותי מעיסה סביב שפה עליונה של הסיר, אמרנו קצת גבוה משפת הסיר, כשהמים הרותחים יגלשו תוך כדי הפתיחה, המים האלו יגעו בכל השפה של אותו סיר. אם לא היית שם את הגדנפה דלישה, אז טבעת עיסה סביב השפה, נכון המים היה גולש ומשפריץ, אבל לא בטוח שהיה מכסה את כל השפה של הכלי. הגדנפה דלישה עזר לכך, או מבטיח שהרותחים שגולשים מעבר לסיר יגיעו לכל נקודה בשפת הכלי. אמר רבה, מן חכים למעבד כי המילקה, מי חכם להמציא המצאה הזאת? אליו רב עקוויה דגברה רבה הוא. והעומק שבדבר, הסברה שעומד מאחורי הפטנט, כסבר כבולעו כך פולטו. מה בולעו בניצוצות? כשהגוי השתמש בסיר, בדוד הזה הענק, ובישר בתוך הדוד מחלות אסורות, והגיעו לשפת הכלי. איך הם הגיעו? איך אותם טיפות של מחלות אסורות, כל המרק הזה, כל המים שבו מתבשל המחלות אסורות, איך זה השפיע או הגיע לשפה? על ידי שפריצים, על ידי ניצוצות. אז הבליעה הייתה על ידי ניצוצות. מה בעולו בניצוצות? אף פולטו בניצוצות. וזה מה שאנחנו משיגים על ידי יצירת הטבעת האיסתי סביב הסיר, כל הגלישה והרתיחה שיגלוש, גם זה סוג של ניצוצות, ובזה יפליט את הטעם האיסור שנבלע בזמן שהגוי השתמש בסיר. נמשיך בגמר, הסכין שפה והיא תורה. אמר רב עוקפה בר חמה, ונועצה 10 פעמים בקרקע. כלומר, אף על פי שהוא שפשף את הסכין, בנוסף הוא צריך לנעוץ את הסכין בקרקע 10 פעמים. אמר רב אונה ברי דרב יהושע, הוא בקרקע שאינה עבודה. כלומר, קרקע יחסית קשה. זה יועיל להוציא מהסכין כל השמנונית שנמרח עליו, שמנונית של איסור שהצטבר על ידי שימוש הגוי בזמן שהיה ברשותו. אמר רב קנה, הוא בסכין יפה שאין בה גומות. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה בתנאי שהסכין הוא חלק, אין בו גומות, כי כל התהליך הזה של נעיצה בקרקע לא יעזור להוציא מה שטמון, מה שנדבק בתוך גומות או שריטות וכדומה בסכין. רק בסכין חלק הטיפול הזה יעזור. תניא נמי אחי, ברייתא שמסייעת לזה, סכין יפה שאין בה גומות, נועץ 10 פעמים בקרקע. רש"י, דיבור מתחיל ונועצה, הוא אומר אף הפי ששפה, ויש אומרים משפשפה בבגד סמר שאינה חלק ומעביר שמנוניתה. נחזור לגמרא. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, לכל בה צונן. רש"י כותב, לכל בה צונן, כל מה שאמרנו בעניין הכשרת הסכין זה כדי שאתה רוצה לחתוך עם הסכין דבר צונן, אבל דבר רותח אסור לחתוך בה עד שיגעילנה ברותחין. הוא כלי ראשון, כלי להגיל אותו על האש, על המסיר שעומד על האש. עכשיו הגמרא ממשיכה עם סיפור. מה אמרנו עד הנקודה הזאת? שההכשרה של הסכין שנעיצה בקרקע והשפשוף הוא מועיל להשתמש בסכין על ידי היהודי למאכלות צוננים. ועל זה אנחנו ממשיכים עם סיפור. כי דמו יהודה הוא בתי בר טובי. מהו יהודה? גם ברש"י הוא נקרא רב יהודה. אז שני אנשים האלו, רב יהודה ובתי בטובי, הוויאטפי קמי דשבו מלכה, הם יושבים בנוכחות מלך פרס, שבו מלכה. איתו וקמיו את רוגה. הביאו את רוג בפניהם, פסק אכל, שבו מלכה, זו מלך נדיב, שהוא שרת את האורחים שלו, הוא חתך מהאתרוג ואכל, פסק ואהב לי לבתי בר טובי, חתך חתיכה ונתן לו, עד על דצה שרה זימני בערה, פסק אהב לי למור יהודה. אז לפני שהוא נתן לרב יהודה, הוא עבר, הוא שבו מלכה, הכשיר את הסכין, כמו שהזכרנו מקודם. אמלה בתי בר טובי, והוא גברה, הוא אומר על עצמו, והוא גברה לב בר ישראל הוא, מה אני פחות ממנו? לא, אתה הכשרת את הסכין, אבל כדי לתת לי, לא, לא עשית שום דבר. אמלה, אז שבו מלכה עונה, מור קים לי בגבי, ומור לא קים לי בגבי. איגד ימרי, אמלה, יש גרסה אחרת בסיפור, ששבו מלכה אמר לבתי, איתקה מי עבדת באורתה, אתה לא זוכר מה עשית אתמור בערב? עכשיו ניתן פירוש, מה ענה לו שבו מלכה? אז רשי כותב, מור קים לי בגבי, רב יהודה מכיר אני בו שהוא פרוש, הוא צדיק, הוא פרוש מעבירות, הוא מקפיד, ולא יאכל דבר איסור. לכן ראיתי לנכון להכשיר את הסכין לפני שהגשתי לו, לפני שחתכתי לו והגשתי לו את האוכל. אבל בך הנה מוחזק שתהי פרוש כל כך. אתה, אני לא מכיר אותך כאחד כזה. אז מה אכפת לך אם זה סכין שהוכשר, לא הוכשר? עכשיו, האיקה דיאמרי, בשנה שנייה, מי עבדת באורתה, שבו מלכה אומר לבתי, מה, אתה לא זוכר מה עשית אתמול בערב? דרך פרסאים למסור נשים לאחסנאים, לאורחים שלהם, וכששיגרן להם בלילה שעבר, קיבל בתי. איך אומרים? בתי חגג. ורב יהודה לא קיבל. רב יהודה פרוש, הוא צדיק, הוא שומר על עצמו, וזה הספיק לעשות רושם על שבו מלכה, כשמגיע להגשת מזון לבתי אפשר לתת לו בכל מצב, אבל רב יהודה שהוא פרוש וצדיק ומונע עצמו מדברים כאילו, אותו אני צריך לכבד ולהגיש את המזון בצורה נכונה. אגב, מובא במקומות אחרים שאותו שבו מלכה ידע דבר או שניים על ענייני יהדות, ואני חושב שהסיפור פה מוכיח על כך. ובכך אנחנו בסייעת דשמיא ענקית זכינו לסיים מסכת עבוד הזרה, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם מסכת הוריות. עד כאן שיעורנו להיום.